שלום לכולם וברוכים הבאים לעוד פרק של קצת יותר בריאים. אני עסקה חסון ואני עושה את הפודקאסט הזה במטרה להפיץ תכנים שמקדמים בריאות. היום נמצאת איתנו כאן היום דוקטור לירון ברקוביץ' ואנחנו נדבר היום על איך למנוע הזדקנות. אז היי לירון, מה נשמע?
היי עסקה.
אני אשמח שתתחילי מלהציג את עצמך.
בסדר גמור. אז אני דוקטור לירון ברקוביץ' ואני מדענית ומחקרולוגית, דוקטור למדעי הרפואה, אני לא רופאה, שזה הרבה פעמים בלבול שקורה. אני מנהלת מעבדת מחקר וחוקרת בתחום הסרטן והמחלות הכירורגיות, ומנהלת מעבדה בבית החולים מאיר בכפר סבא, ועוסקת הרבה בהנגשת מידע, הכוונות רפואיות גם, בעזרה לאנשים פרטיים לפי הצורך, מרצה, כן, ויוצרת תוכן וכולי, כן, עוסקת בקידום בריאות בכללי, ומה שאני יכולה, בתחומים שאני מומחית בהם. זה ככה בכללי.
מהמם. אז אני אגיד גם שיש לך אינסטגרם ממש ממש מעניין. אם במרחב הזה של האינסטגרם יש מלא זבל, אז את מביאה ככה תוכן שהוא ממש ערכי ומעניין ככה. עם מלא מלא ידע, אני אוהבת לעקוב אחרייך.
תודה. אני שמחה מאוד לשמוע.
אז אני רוצה שנתחיל ככה לדבר על הזדקנות, ואני אתחיל מלהגיד שלפני שהקלטנו, אז ככה דיברתי עם בעלי, אמרתי לו, אני מקליטה הפרק על מניעת הזדקנות, ואז הוא אמר לי, מה זאת אומרת איך מונים הזדקנות? לוקחים תרופות. כאילו בראש שלי זה בכלל לא הדבר. אולי אני טועה, אולי הוא טועה, אולי לא יודעת מי מאיתנו צודק. אז אני אשמח שככה תתחילי מלהגיד אם בכלל זה משהו שאפשר למנוע, או שכשמזדקנים, מזדקנים.
כן, אז קודם כל זה באמת, זה נושא ענק ומאוד מאוד מרתק, שאני חושבת שבדומה להרבה נושאים אחרים, כן, התכנים שאנחנו חשופים וחשופות אליהם, כן, והתפיסה שלנו לגבי הזדקנות ומה יכול לעזור כן או לא למנוע אותה, מאוד מושפעים מתוכן שאנחנו מקבלים, כן, שיווקי, תוכן מכירתי, ולא באמת, זאת אומרת, יש פער די גדול בין התוכן שאני רואה והמידע המדעי, המחקרי, במחקרים, ואיך שהרפואה מתייחסת להזדקנות, לבין מה שמגיע אלינו, כן, לקהל הרחב. ואני אסביר, אוקיי? אני לא יודעת איך באמת כל אחד ואחת תופסים את הנושא של הזדקנות, אבל אני יכולה להביא את הזווית המדעית ואת הגישה שרווחת במחקרים, כן, ולפי מבוססת מדעית, מה שנקרא. אז אני אתחיל ככה בכללי. יש דרכים שונות שבהן ההזדקנות מתוארת בספרות המדעית, ואני הלכתי ככה לאיזושהי הגדרה שנשמעה לי שיש עליה הסכמה. אז תרגמתי אותה ככה כן, בתרגום חופשי שלי, איך המדע רואה הזדקנות, אוקיי? ירידה תפקודית תלוית זמן, אוקיי? בראש ובראשונה ירידה תפקודית תלוית זמן של אורגניזם. אורגניזם זה אומר כל יצור חי, כן? ההזדקנות היא מן הסתם, היא לא שמורה רק לנו, בני האדם. ההזדקנות קורית בכל הרמות, אוקיי? חשוב להבין את זה. היא קורית מהרמה, נקרא לזה מיקרוסקופית, ננוסקופית, כן, ברמה של תאים בודדים, ברמה של, כן, מערכות, תהליכים, כן, במיקרו, ועד ליצור כולו. והתוצאה של ההזדקנות היא פגיעות, אוקיי? היא הופכת את היצור ליותר פגיע, ומביאה אותנו למצב שהסיכון לתמותה מוגבר. זאת אומרת, יצור שמזדקן, בעצם מה שזה אומר, ההזדקנות אומרת, זה שיש לו סיכוי מוגבר יותר למות. אוקיי? ככה מוגדרת הזדקנות מבחינה מדעית, רפואית, כן, שיש עליה הסכמה רווחת. תסכים איתי שזה מאוד שונה ממה שהרבה מאיתנו תופסים הזדקנות שחושבים. אני שאלתי בזמנו באינסטגרם, כשהתחלתי לדבר על הנושא הזה, פתחתי כזאת תיבה ש... יגידו העוקבים והעוקבות, כן, מה עולה להם בראש, כן, שהם חושבים על הזדקנות, והתשובה אולי הכי רווחת שם הייתה קמטים.
כן, זה גם מה שעלה לי.
כן, בדיוק. אור לא יפה, אור נפול, קמטים, כאלה דברים. כמובן שעלו גם עוד נושאים כמו מחלות וכן וכאלה, וחולשה ונושא של פוריות וכאלה, כן. אבל בהחלט הרבה מהתפיסה שלנו לגבי הזדקנות היא חיצונית, אוקיי? אנחנו הרבה מסתכלים על על הביטויים החיצוניים שלה ושוכחים או שלא רוצים שנתמקד בזה, כן, מבחינת התוכן שאנחנו חשופים אליו. והמידע, צריך לזכור שהזדקנות היא תהליך כלל גופני. היא קורית בכל מערכות הגוף, בכל תאי הגוף במקביל, כן, באופן משותף לכל הגוף. רקמות, איברים, מערכות עוברים הזדקנות שהיא מושפעת מאוד ממספר גורמים. אוקיי, שזה נראה לי מה שבאמת הכי מעניין אנשים לשמוע, זה בעצם מה גורם להזדקנות ומה ניתן כן לשליטה על ידינו, מה לא ניתן לשליטה ואיך, כן, בגדול. אז הייתי רוצה להתחיל לפני שנדבר ממש על הגורמים עצמם, כן, להתחיל ולהסביר שבהקשר של הזדקנות, אנחנו הרבה פעמים רגילים ורגילות לתפוס את הגיל שלנו, כן, כאיזשהו מדד שמייצג את המצב, כן, אומרים ש, כן, התפיסה היא כזו שככל שאנחנו עולים במספר, נקרא לזה מספר השנים וימי ההולדת, אז ככה אנחנו יותר זקנים וזקנות, נכון? זה איזושהי תפיסה כזו שאת מסתכלת על המספר, כן, של הגיל, ואת אומרת, הנה, זה בן אדם זקן, זה בן אדם פחות זקן, צעיר וכו'. עכשיו, מבחינה רפואית, מדעית, כן, מסתכלים על הנושא הזה באופן שונה, בגלל שהזדקנות היא תהליך שמאוד מושפע מהסביבה, ואנחנו כבר נגיד את הגורמים שמשפיעים על ההזדקנות, אז יש מושג נוסף, הנושא של הגיל הוא נקרא ברפואה, כן, גיל כרונולוגי. בסדר?
כן.
וזה המספר שאנחנו רגילים ורגילות, כן, שהוא מספר השנים שאנחנו פה מאז שנולדנו ואנחנו נמצאים על הכדור, כן? אבל ברפואה ובמדע מתייחסים מבחינת הזדקנות למושג אחר שקוראים לו גיל ביולוגי. הגיל הביולוגי הוא הגיל שבעצם, הוא בעצם הגיל האמיתי שלנו, אוקיי? הוא הגיל שמחושב, אפשר לחשב אותו באופן כללי, לא מדויק, כן? על ידי התחשבות בכל הגורמים האלה שגורמים להזדקנות, שכבר נדבר עליהם, ולקבל מספר אחר לחלוטין, אוקיי? אז חשוב להבין בהקשר של השאלה שלך, אם אפשר, כן או לא, לעצור, לעכב, להאט הזדקנות, אז התשובה היא כן, המדע לחלוטין מכיר בכך גורס וטוען שכן, כן? שברגע שאנחנו נטפל בגורמים שלנו להזדקנות, נוכל לעשות חישוב מחדש של הגיל הביולוגי שלנו, והוא יכול להיות משמעותית, משמעותית מאוד נמוך מהגיל הכרונולוגי שלנו, וזה בעצם האנטי-אייג'ינג האמיתי. אוקיי? וחשוב להגיד את זה. האנטי-אייג'ינג האמיתי, עיכוב ההזדקנות האמיתי, הוא טיפול בגורמים האמיתיים, העמוקים, יותר ופחות הגורמים להזדקנות שאנחנו מיד נדבר עליהם, ולחשב מחדש את הגיל שלנו, אוקיי? אני אוכל לצרף לך, אם את רוצה, לינק לכל מיני מחשבים, מחשבונים כאלה, כן, אינטרנטים.
כן, מגניב.
שבכללי, כל אחד ואחת יכולים להיכנס ולחשב, כן, לפי השאלון כן, מה שהוא שואל שם ומחשב בכל האתרים האלה, ולראות מה הגיל באמת הכרונולוגי שלהם, סליחה, הביולוגי שלהם לעומת הכרונולוגי. אבל זה לא חישובים מדויקים, זה רק נותן, כן, איזשהו כיוון, איזושהי הערכה כללית, כן, זה לא יודעים לחשב את הדבר הזה בצורה מדויקת עדיין, אבל חשוב להבין שהגיל שלנו האמיתי, הוא מושפע מאורח החיים שלנו ומהגורמים שאנחנו עכשיו נגיד. אוקיי, זה היה חשוב לי להגיד בתור התחלה.
כן, אז בעצם את אומרת שיכול להיות בן אדם בן 20, שהוא לכאורה צעיר ובריא וזה, אבל הגוף שלו כבר בן 40?
כן, אני לא יודעת להגיד, כן, נכון, לא יודעת להגיד עם 40, אבל כן, אבל יכול מאוד להיות, אני אגיד את זה בצורה אולי שמעניינת את רובנו, כן, יכול מאוד מאוד להיות שיש אדם בן 50 או 40, שבחישוב הגיל הביולוגי שלו יקבל גיל נמוך ב-10 שנים. מהגיל, כן, מהמספר השנים שהוא כאן בחיים. ואני גם עשיתי את המחשבון, את החישובים האלה ככה סתם בשביל הקטע, ואני לא זוכרת כמה פחות יצא לי, ושיתפתי בדיוק באותה תקופה שהתחלתי לדבר על הנושא הזה באינסטגרם, אז התקרבתי ליום הולדת ה-45 שהיה לי לא מזמן, לפני כבר יותר מחודש, אז שיתפתי שאני ככה בקרוב עומדת לחגוג יום הולדת, ועשיתי את החישוב של הגיל הביולוגי שלי במחשבונים, ויצא לי, אם אני לא טועה, 31, אני חושבת.
וואו.
אז זה בהחלט, בהחלט, בהחלט מושפע מהגיל בעצם האמיתי שלנו, שבאמת מנבא את השרידות שלנו ואת העמידות שלנו, כן, בעצם בצורה אמיתית, ולא סתם לפי קמת אחד יותר, קמת אחד פחות, איך המצח נראה, ודברים שהם בכלל לא, אין להם משמעות מבחינה רפואית, כן? אז זה הרבה יותר חשוב.
כן, אבל בא לי לשאול, כי כאילו, את, לא רואים אותך, אז אני אספר שאת ככה, יש לך אור של ילדה בת 16, אז באמת אין לזה משמעות? כאילו, אם יצא לך ככה שאת נורא צעירה, לפי הגיל הביולוגי, אולי יש לזה גם משמעות על האור, השפעות על האור, לא?
בטח, כן, כן. הגיל, בדרך כלל, ההפחתה של הגורמים להזדקנות, משפיעים על כל הגוף, כמו שאמרנו. מה שמשפיע על הבפנים, משפיע על הבחוץ. ההזדקנות היא לא רק של האור, היא גם של האור. אוקיי? אנחנו לא רוצים ורוצות להתייחס להזדקנות כתהליך שקורה רק לאור. את מבינה? זה הנקודה. כי היום מה שמעודדים אותנו וכן ושוטפים לנו אפילו את המוח, אני מרשה לעצמי להגיד, כן? זה שטיפולי האנטי-אייג'ינג זה דברים שעושים לאור, נכון?
כן.
בדרך כלל. אז זה, זה, אני פשוט מזמינה אותנו להסתכל על הנושא הזה בצורה שונה, ולטפל במרכאות, כן, בהזדקנות, או לעכב את ההזדקנות מבפנים החוצה, שזה דבר שאני עושה לא מהסיבות של הזדקנות בהכרח, כן? אני פשוט עושה את זה כדרך חיים מסיבות בריאותיות אחרות, והנה, לפנייך התוצאה, זה מאוד משפיע גם על איך שנראים. זה הולך ביחד,
כן.
אוקיי? גם בפנים וגם בחוץ. זו הנקודה. הבריאות היא מבפנים החוצה ולא ההפך. אוקיי? זו הנקודה. אז יופי, אני אשמח לצלול לגורמים, כן? להזדקנות שאנחנו יודעים היום שמשפיעים. אז ככה עשיתי רשימה ככה קצרה. יש את נושא הסטרס. הסטרס, לחץ, דחק, כן, מאוד משפיעים על מידת ההזדקנות. יש לנו את נושא הפעילות הגופנית, כן, חשוב לנו להיות פעילים גופנית. אורח חיים יושבני מאוד מעודד הזדקנות, ופעילות גופנית כמובן מתונה ומתאימה אישית לכל אחד ואחת לפי היכולות. מאוד עוזרת לעכב תהליכים של הזדקנות. יש לנו את נושא החשיפה לרעלים, חשיפה לתרופות, אלכוהול נחשב לרעל, דברים כאלה, כן? אפרופו מה שבעלך אמר לך בהקשר של הזדקנות, הרבה פעמים אנחנו רואים שאנשים מתחילים לקחת תרופות, ואני לא יודעת אם תסכימי איתי או לא, נראה שזה גורם להם להיראות ולהרגיש, כן, הופך אותם ליותר מבוגרים, גורם להם יותר להזדקן. זה שוב, זה לא אמירה חותכת לכל הסוגים וכל המצבים של התרופות, אבל, והמחלות, אבל זה משהו שרואים אותו הרבה. תרופות הם לא הפתרון להזדקנות. אין, לא נתקלתי באף מידע כזה, באף מחקר. אגב, מחלות רקע, מחלות אחרות שיכולות להיות כמו סוכרת, מחלות דלקתיות, יכולות גם להגביר הזדקנות. אני חושבת שלא רשמתי את זה פה ברשימה, אבל זה חד משמעית אני יכולה להגיד. תחלואה במחלות זיהומיות, דלקות, כל מיני דברים כאלה מגבירים הזדקנות. חיידקי המעיים שלנו מאוד מאוד קשורים לתהליכים שקשורים להזדקנות. זאת אומרת שוב, זה כל נושא כזה, הוא נושא בפני עצמו. כי אני מקווה שאנשים,
כן.
אני מאמינה ששוחרי בריאות שמאזינים לפודקאסט שלכם ככה מכירים את הנושא הזה של חיידקי המעיים. אז במעיים, אני אגיד בקצרה, יש לנו מה שנקרא פלורת חיידקים, פלורת המעיים שלנו, ואנחנו רוצים לטפח את החיידקים הטובים שם, בסדר? כי הם מאוד מאוד תומכים בבריאות שלנו. אז התמיכה הזו בחיידקי המעיים הטובים ובבריאות המעיים והעיכול באופן כללי, נמצאו במחקרים כמעכבי הזדקנות, כן? הנושא של תזונה מאוד משפיע, על הזדקנות מאוד 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 משפיע. כמובן שזה גם קשור לגורמים האחרים שאמרנו, שתזונה משפיעה על חיידקי המעיים, תזונה משפיעה על דלקתיות, תזונה משפיעה על רעלים שאנחנו יכולים לצרוך, כן, זה גם קשור להרבה מהנושאים האלה. ואלה גורמים ידועים ש כן נחקרו מדעית ונמצאו כמשפיעים על הזדקנות.
אוקיי, אז בואי נצלול קצת יותר לעומק של כל נושא, נבין מה לא לעשות ומה כן כדאי לעשות כדי ללכת ככה בדרך הנכונה בהקשר הזה. אז אנחנו מתחילות בסטרס.
נתחיל בסטרס. תראי, גם כל נושא כזה הוא באמת עצום בפני עצמו, כן? אני אנסה להיות מאוד ממוקדת, כן? לתת גם כלים פרקטיים.
כן.
יש לי המון מידע על הדברים והנושאים האלה, אגב, בעמוד אינסטגרם שלי, בפוסטים מפורטים שאפשר ממש לחפור שם, וכל המידע שאני מביאה כאן בקצרה, אני מנסה לשתף בכל הזדמנות, כן, שיש לי גם בצורה של פוסטים ולייבים ודברים כאלה. אז כן, אז אני מזמינה להעמיק, כן, כי גם יכול להיות שעכשיו כשאני אומר את הדברים, אני לא אזכור את הכל ואני אפספס דברים, אז תמיד מזמינה להיכנס לעמוד באמת באינסטגרם ולעמוד שלי ולקרוא יותר לעומק. אז בהקשר של סטרס, גם שיתפתי בפוסטים מפורטים על זה, יש לנו כמה סוגים של סטרס. יש לנו את הסטרס המנטלי, הסטרס הפיזי והסטרס המטבולי. אוקיי? שאנחנו, כדי להפחית בצורה יעילה את הסטרס בחיים שלנו, כדאי שנתייחס לכל הגורמים לסטרס, ולא רק למשהו מסוים שאנחנו רגילים לתפוס אותו כסטרס, כמו עצבים, כן, מישהו שבעבודה שמעצבן אותנו, סתם, כן, מישהו, או משהו, כן, שמרגיז אותנו, זה לא הגורם היחיד לסטרס, בסדר? הנושא המנטלי הוא גם מאוד רחב, זה יכול להיות חרדות, למשל, דברים כאלה. יש לנו את הנושא הפיזי שהוא מאוד קשור למשל אורח חיים כמו גם פעילות גופנית, שינה טובה. אוקיי, לישון טוב זה מאוד מאוד חשוב.
רגע, אנחנו רוצים להימנע מסטרס פיזי?
כן, אנחנו רוצים להפחית את רמות הסטרס באופן כללי, כמובן. אוקיי. בכל נגיד צורה.
פעילות גופנית זה לא עושה כאילו סטרס לגוף בזמן של הפעילות נגיד?
לא. פעילות גופנית היא מפחיתת סטרס באופן כללי, לא תמיד באמת באותו רגע, זאת אומרת, אני מדברת על אורח חיים, כן? יכול להיות שאם את מודדת, את יודעת, 5 דקות אחרי הפעילות או תוך כדי, את תמצאי דברים מסוימים, אבל באופן כללי, פעילות גופנית היא מאוד מאוד מעודדת תהליכים טובים של רוגע, של מטאבוליזם בריא, הפחתת רמות דלקתיות בגוף, שזה מאוד מאוד חשוב, אז כן, אז פעילות גופנית היא מומלצת, כמובן בצורה מתונה, כן, ולא מוגזמת.
אז נגיד, את אומרת מתונה, את מתכוונת לתדירות או לסוג האימון? נגיד, יש אנשים עכשיו שעושים, כאילו אימונים מאוד עצימים, זה מאוד באופנה עכשיו, זה דווקא כן. טוב, או שזה סטרס הוגני מדי?
תראי, קשה לי להגיד עבור כל אחד ואחת, ההמלצות של פעילות גופנית בריאה, ככה כלליות לכולם, כן, לפי תעת שארגוני בריאות מתיישרים לפיהם, אם אני לא טועה, ממליצים 3 פעמים בשבוע, פעילות גופנית מתונה, כמו הליכה, כן, לא מאוד איטית, אבל גם לא, אבל לא חייבים לרוץ, כן, 3 פעמים בשבוע, 30 דקות. ובנוסף, להוסיף איזשהו אימון כוח 1 או 2, פחות או יותר זהו, זאת אומרת, העצימות יתר היא כנראה לא מתאימה לכולם, כן? ויכול להיות שאנשים מסוימים יגבירו דווקא את הסטרס על הגוף במצב הזה, אבל זה מאוד מאוד, את יודעת, זה מאוד מאוד תלוי אישית, וקשה להגיד, באופן כללי פעילות גופנית מתונה, 3 פעמים בשבוע, היא מפחיתה סטרס, כן?
כן, אוקיי. ומה זה הסטרס המטבולי?
אז הסטרס המטבולי זה בעצם כל מה שאנחנו עושים ועושות לעצמנו, אפשר להגיד אולי אפילו מבחינת דיאטה, כן, מבחינת תזונה. החסרה של מזון, זאת אומרת, אם תרצי נקרא לזה דיאטה ממושכת של הפחתה בקלוריות, אוקיי, שלא נדבר על הרעבות ודיאטות קיצוניות, שזה בוודאות עושה לגוף סטרס, אוקיי, לחסוך מהגוף מזון עושה סטרס, לחסוך מהגוף ומהתזונה שלנו. רכיב תזונתי חיוני יכול לגרום לגוף לחסרים, חסרים תזונתיים, כן, דברים כאלה. זה סטרס מטאבולי. כמובן, במידה, ואנחנו מניחים שיש מצב של בריאות, אם אנשים נמצאים במצב של מחלות, אז זה עוד יותר, זאת אומרת, זה נושא עוד יותר מורכב, כי למשל, במצב של סוכרת יש מחלה מטאבולית מלכתחילה, כן? אז עוד יותר חשוב לאזן את המצב הזה כמחלה מטאבולית. מאוד חשוב לדאוג שהגוף שלנו מקבל את כל רכיבי התזונה שהוא צריך, כולל ויטמינים ומינרלים, ואנחנו לא סובלים וסובלות מחסרים, ולא חוסכים מהגוף שלנו רכיבי מזון חיוניים. כן, לא צמים למשך יותר מדי זמן. אתה יודע, דברים כאלה. זה בגדול סטרס המטאבולי. מה
כן,
את אומרת?
אבל בהקשר של צום, זהו, זה ממש, אני כאילו לאחרונה ממש נכנסתי לקטע הזה של צומות בראש, כן? אני עוד לא עשיתי את זה. אני מנסה קצת 8-16 לפעמים, וזה קצת בראש שלי העניין הזה של הצום, ואז מעניין אותי מה את חושבת על זה. נגיד יום בשבוע לא לאכול, זה סטרסוגני מדי או שזה דווקא טוב?
אז זהו, אז תראי, אני חייבת להגיד לך שבעניינים, אני עוזרת לאנשים בתהליכים מותאמים אישית, כן, של אורח חיים, בגדול להפחתת דלקתיות, אני לא יצא לי עדיין לעשות, כן, הפחתת הזדקנות, אנשים בדרך כלל פונים בגלל מצבים רפואיים, כן. אז, כן. אז אני תמיד באמת אומרת שצריך להסתכל כל מקרה לגופו. יש למשל את ה-intermittent fasting הזה, כן, של את אמרת 8-16, יש כל מיני דרכים להגיד את זה, כן?
כן.
אז יש כאלה שזה יכול להתאים להם. אם את עוברת לסוג תזונה כזה, ואת באמת מרגישה טוב, לא חשה רעב שאת צריכה להילחם בו מדי, וזה זורם לך בסדר, את לא מתעוררת רעבה בבוקר וממש מושכת. עם כל מיני פעולות מניפולטיביות על הגוף, כן, שיש כל מיני דברים שאנשים עושים, שותים דברים, לא אוכלים, כל מיני, וזה זורם לך בסדר, את לא חוסכת מהגוף שלך באמת מזון חיוני, את לא אוכלת פחות, זה לא טכניקה, את מבינה, שם יפה שמייפה, אכילה מועטת, אבל בשם אחר, כן, אם את אוכלת בצורה בריאה, וזה מרגיש לך טוב, אוקיי, את לא מרגישה רעבה, את לא מרגישה שזה עושה אותך עצבנית, וזה לא עושה לך חסרים תזונתיים, אז זה כנראה מתאים לך. אוקיי? רוב האנשים שאני פגשתי ועזרתי להם, זה פחות התאים להם. הם הרגישו שהם ניסו את זה, שהם נלחמים בעצמם הרבה, ובעצמן, וזה לא החזיק, זה לא החזיק לאורך זמן. אני באמת אומרת ששינויים באורח חיים, אבל חד משמעית, אני באמת אומרת את זה רוחבית, ללא יוצא מן הכלל, לאף אחד ואחת, באמת בלי יוצא מן הכלל. שאתם בוחרים ובוחרות, אנחנו, כן, בוחרים ובוחרות בשינויים באורח חיים מסיבות בריאות, כן? הם צריכים להתאים לנו כאורח חיים קבוע. ברור שפעם באפשר לחרוג, כן, אני לא אומרת, אבל אם אני בוחרת באורח חיים של צום לסירוגין, אז זה צריך להתאים לי. זה לא בחירה לחודש, חודשיים. אני רוצה משהו שהוא יתאים לי כאורח חיים. אם זה לא מתאים לך כאורח חיים, מבחינתי, זה גימיק.
כן.
את יכולה לנסות, את יכולה לא לנסות, מבחינתי זה גימיק, זה לא מחזיק מים. אני לא מאמינה בדברים האלה, אני לא עושה דברים כאלה שאני יודעת שאני לא אצליח להתמיד בהם. זה הגישה שלי. אני חושבת שצריך להתאים לנו אישית, כל אחד ואחת מחוברים לעצמנו.
אוקיי. ולגבי הסטרס, עוד שאלה האחרונה שמעניינת אותי, מדיטציות, זה עוזר להפחית סטרס?
זה כלי נהדר, מדיטציות זה, ושוב, וכל כן, עולם המיינדפולנס, יוגה, מדיטציות, הדברים האלה, הם מוכחים כדרכים יעילות להפחתת סטרס, הפחתת חרדות, שיפור באמת של ריכוז ושינה, וכל הדברים האלה שמאוד מאוד מאוד עוזרים לנו באמת גם בין השאר לעיכוב של הזדקנות, כן, חד משמעית. אני מאוד ממליצה על זה. בעצמי אני מתרגלת מדיטציה כל בוקר כבר המון המון שנים, יותר מעשור. מקפידה על זה, וזה אחד, אין ספק שיוגה ומדיטציה, זה חלק מאוד גדול אצלי, באורח חיים שלי, לשמירה על הבריאות, ובפרט גם עיכוב הזדקנות, כן. אז היה לנו את הנושא של רעלים גם, זה נושא מאוד 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 גדול, צריך להפחית, לשים לב ולנסות להפחית ככל הניתן את חשיפה, את החשיפה שלנו לרעלים היום, שהיא מכל הכיוונים, בכל כך הרבה דרכים, רק הולכת וגדלה, וגורמת לנו להמון המון המון בעיות בריאות, רמות דלקתיות גבוהות בגוף, ובהקשר שלנו גם הזדקנות מואצת, אוקיי? עכשיו, רעלים זה תחום באמת שאפשר ללמוד אותו, לדבר רק עליו, כן? אפשר לפתוח פודקאסט, לדבר רק על רעלים כל היום, כן? אבל אני מזמינה, שוב, יש לי גם פוסטים על זה, כן, אצלי בעמוד, אני מזמינה כל אחד ואחת להעמיק בנושא הזה ולהבין מה זה רעלים, אוקיי? הרבה מהפלסטיקים שאנחנו משתמשים היום, הבשמים, הקרמים, כל המבשמי אווירה שכל כך אוהבים היום, כן, לדחוף, סליחה על המילה, בכל מקום, השפריצים האלה, כן, שהיום אפילו בבתי חולים, אני נחנקת אישית, אני עובדת הרי בבית חולים, משפריצים את זה בכמעט כל מחלקה, כמעט כל מסדרון, כמעט כל, ואת לא יכולה שלא לנשום רעל כשאת נמצאת במקומות האלה, זה פשוט מדהים, כן, בחנויות. תבינו שכל פעם שאתם נושמים בוסם ומבשם אוויר וכל מיני, כן, כל הדיפיוזרים האלה הם רעילים. במזון יש לנו הרבה רעלים, חומרים משמרים, צבעי מאכל, כל מה שיש במזון מעובד, מתכות כבדות היום יש בהרבה מוצרי מזון, חלקן מגיעות מהמזון עצמו, חלקן מגיעות מהאריזות שמתפרקות לתוך האוכל, הפלסטיקים והחומרים שנמצאים באריזות של האוכל, מוצרי ניקוי, איפה לא? כן, אני יכולה, שוב, זה נושא עצום. תשימו לב לרעלים.
וגם הווי-פיי הוא סוג של רעל, לא? שנמצא בכל מקום.
נכון, קרינה, אין ספק שקרינה, קרינה היא גם גורם להזדקנות. קרינה היא גם גורם להזדקנות, כן? כן, לגמרי.
אז זה קצת מייאש, זה כאילו, אני אומרת, זה all over, אין לנו איך לברוח מזה. אז איך כאילו, אם את יכולה לתת לנו איזה שניים, שלושה טיפים, איך כן בתחום הזה של הרעלים אנחנו בכל זאת יכולים לעשות משהו?
כן, להפחית, פשוט להפחית. אי אפשר להימנע, אי אפשר להימנע, לגמרי. באורח החיים המערבי, בישראל, גם המזון כאן, הפירות והירקות כל כך מרוססים בכל כך הרבה יותר כימיקלים ממה שצריך לדעתי וממה שמשתמשים בעולם. אז באמת, מאיפה הייתי מתחילה? באמצע כללית, שימו לב להרגלים הקבועים. זאת אומרת, הפחתת רעלים, הכי חשוב שהיא תלך לכיוון של מה שאת עושה הכי הרבה. אוקיי? אל תחפשי את ה... זאת אומרת, אנשים אומרים לי, כן, אני לא יודעת, עושה משהו, שותק אלכוהול, מעשן סיגריה פעם בחודש. אני אומרת, אוקיי, עזבו את זה רגע, עזבו את זה רגע. לכו למה שאתם עושים כל יום. אוקיי? אם את ניזונה מהרבה פירות וירקות, ואני מקווה שרובנו מנסים ומנסות, כן? אז לשטוף אותם טוב, אוקיי? לנסות ולקרוא... על הפירות והירקות היותר מרוססים, שזה בדרך כלל העלים הירוקים מרוססים ביתר, יש פירות מסוימים שמרוססים ביתר, ממש ממש ביתר, כמו תותים למשל, ופירות יער, דברים כאלה, אז אותם אולי לנסות לקנות אורגנים, אם אפשר, ירקות עליים, כן, עלים ירוקים, פירות מסוימים, לקנות אולי אורגני. שהיום אגב יש הרבה פירות וירקות אורגנים שעולים אותו דבר כמו לא אורגנים. זאת אומרת, זה לא בהכרח יקר יותר, רק צריך להיות מודעים. כן, אני אומרת מניסיון אישי. אני משתדלת לקנות אורגני כמה שיותר. אז שוב, לכו לדברים שאתם עושים יום-יום. אם אתם רגילים ויש לכם איזה הרגל כזה כל יום להשפריץ בוסם בחדר או על עצמנו, כן, לשים יותר מדי מאיזשהו משהו מבוסם, אם זה קרם גוף או משהו, תתחילו להוריד ברמות הביסום, לעבור לחומרי ניקוי יותר טבעיים, פחות לנשום את החומרי ניקוי שאנחנו משתמשים. יש היום מוצרי ניקוי לכל הסוגים שלה, כן, מכביסה ועד כלים ולבית ולמקלחת, שהם אקולוגיים והם הרבה פחות רעילים. אז לנסות ממש ללכת להרגלים היומיומיים, דברים שאנחנו יחסית משתמשים ומשתמשות הרבה, ולהפחית שמה את הרעלים. לא לחפש את ה... כן, מה הכי רעיל. כן, זה לא ללכת למה שהכי רעיל, אלא ללכת למה שאנחנו עושים הכי הרבה. זה ההצעה הכללית שלי. ככה אני עובדת.
ומה לגבי אלכוהול?
אלכוהול הוא נחשב מבחינה רפואית, מבחינת הגוף, הוא נחשב לרעלן. אוקיי? אני יודעת, ופה גם אני שותפה לאהבה הזו לאלכוהול, אני יודעת שהרבה אנשים אוהבים לשתות, לנסות לשתות אלכוהול במתינות ככל הניתן, ולהבין שזה לא בריא לשתות אלכוהול. אוקיי? זה, אני לא אומרת לא לשתות בכלל, כן? כל החיים הם about balance, אבל צריך להבין שאלכוהול הוא רעלן. הוא באמת נגיד, רעלן. זו ההגדרה שלו, אחת ההגדרות שלו מבחינה רפואית, כן.
נגיד בקבוק בירה אחד ביום, זה נחשב מתינות?
כן, תראי, לפי המלצות של... כן, זאת אומרת, לפי מנת אלכוהול ביום לנשים, ואם אני לא טועה, מנה וחצי או שתי מנות, זה לפי מה שאני זוכרת, כן? לא נחשב לדבר פוגעני לבריאות, אבל... ובקבוק בירה זה בדרך כלל נחשב מנה, כן? מבחינה מה שמגדירים. באופן יומיומי, אני חושבת שזה מזיק, כן. אני חושבת שלא כדאי כל יום לצרוך אלכוהול, לנסות להפחית ככל הניתן. אבל אם כבר, את יודעת מה? בסדר. אני החלטתי שאני כל יום שותה בקבוק בירה. אז כדאי לי לקחת את זה בחשבון ולהבין שאם אני באמת רוצה להפחית את הדלקתיות ואת ההזדקנות ואת החשיפה שלי לרעלים, אז כדאי לי לתת גז, מה שנקרא, לתת יותר גז על הדברים האחרים שאני כן יכולה להוריד. אוקיי? Okay? Yeah. אז בסדר, אז אני בוחרת להשאיר את הבקבוק בירה, אז עכשיו כשזה מגיע לדברים אחרים, אז אני אצטרך להוריד משהו אחר, אין מה לעשות. אני צריך לשים יותר לב למזון המעובד, כן, שיש בו גם המון חומרים רעילים וכימיקלים ודברים כאלה. אולי אני אקנה קצת יותר אורגני, אולי אני אשים לב, כן, בקיצור, לכל הדברים שאמרנו, כן? אז זה הרעיון של ההתאמה האישית, לקבל החלטה, ולקחת אחריות, בסדר, אז אם את מחליטה משהו מסוים, את יודעת שזה לא אידיאלי, אז בואי תנסי לעשות מאמצים איפה שאת כן יכולה.
כן. ותזונה, תזונה זה נושא עצום, אפשר לדבר על זה בכלל?
אז בהקשר של תזונה, אוקיי? אם לא אמרנו עד עכשיו בצורה מסודרת, אני רק אגיד בקצרה, שכל הגורמים להזדקנות ולא משנה מה הם, אם זה סטרס, אם זה תזונה, אם זה רעלים, משפיעים וגורמים בסופו של דבר להזדקנות בשתי דרכים עיקריות, אוקיי? הדרך הראשונה היא נזק חימצוני, והדרך השנייה היא דלקתיות. יש לי מידע גם על זה, כן, זה עולם ומלואו, שני הדברים האלה, יש לי הרבה באינסטגרם פוסטים על זה, ואני ממליצה להחכים ולהעמיק את הידע שלנו בנושאים האלה, כי הם הגורמים למחלות והזדקנות העיקריים שקיימים. אז בהקשר של תזונה, אני גם מנגישה את הידע וגם עוזרת בהתאמה אישית לאנשים שמעוניינים להתאים תזונה להפחתת דלקתיות, ויש דבר כזה, זה מבוסס מדעית, זה המון המון מחקרים חדשים שבדקו ומוכיחים ומראים את ההשפעה האנטי-דלקתית של תזונה, אוקיי? אפשר באמצעות תזונה להפחית את הרמות של הדלקתיות בגוף, ובכך גם בין השאר לעכב הזדקנות. אוקיי? אז מהי תזונה אנטי-דלקתית? אוקיי? או להפחתת הדלקתיות? באופן כללי, זו תזונה שמפחיתה כמה שיותר במזון מעובד, אוקיי? תזונה שמפחיתה כמה שיותר בשומנים לא בריאים, שזה אומר שומנים רבועים, שומנים מעובדים, מוקשים, כאלה שכן, ששמים לנו במזון מעובד, שזה גם הכל קשור, כן? ושומנים רבועים מן החי הם שומנים מאוד דלקתיים, שומן טרנס, כן, שגם מזון מעובד, מטוגן, הם שומנים דלקתיים, אוקיי? אז הפחתת דלקתיות באמצעות הפחתת שומנים כאלה היא מאוד יעילה, מאוד 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 יעילה. זה ככה, את יודעת מה, זה אם הייתי צריכה לשים את שני הדברים העיקריים בהפחתת דלקתיות באמצעות תזונה, אז זה הדבר, אוקיי? ונכנס שם גם הפחתת רעלים, כי הפחתת דלקתיות היא אורח חיים שלם, לא רק תזונה, כן? אבל כן. מאוד מאוד חשוב להפחית את רמות השומן שאנחנו אוכלים ואוכלות, השומן הלא בריא, זה מאוד 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 חשוב, ולהפחית מזון מעובד. זה ככה על רגל אחת, כן? וזו התזונה, האנטי-אייג'ינג, זאת התזונה הכי, הכי טובה. להוסיף במקביל, חומרים שמעכבי חימצון, מה שנקרא אנטי-אוקסידנטים, להוסיף סיבים תזונתיים, ויטמינים, מינרלים, בצורה כמה שיותר טבעית מהמזון עצמו, זאת תזונה אנטי-דלקתית, בגדול.
ואנחנו יכולים עדיין לאכול מן החי, נגיד, לא יודעת, חזה אוף שהוא פחות שומני ודברים כאלה, או שלדעתך גם לא?
תראי, השאיפה, שוב, זה בהתאם למה שאת רוצה להשיג. אם את לא סובלת ממצב דלקתי, או מאיזשהו מצב שאת רוצה לטפל בו מבחינה בריאותית, שהרי דלקתיות היא גם גורמת למחלות לא דלקתיות, כביכול, כן? שזה כמו מחלות לב, סוכרת, סרטן ודברים כאלה. אז אם מדובר במישהו או מישהי שרוצים אורח חיים בריא באופן כללי, כמובן שהם יכולים לשלב במתינות מה שמתאים להם, אבל אם את באמת רוצה לצלול ולהשתמש בתזונה הזו בצורה טיפולית, כן? ולרפא ולטפל ולהפחית סימפטומים של מחלות קיימות, כמו מחלות דלקתיות וסוכרת, דברים כאלה, כדאי לך להימנע לחלוטין מצריכה של מוצרים מן החי. אבל זה לא הדבר היחיד, כן? זה לא רק זה. כן. אבל כן, בהקשר של שומן מן החי, פשוט כדאי להימנע ממנו ככל הניתן, כי הוא גורם לדלקתיות. וזה הנושא בדלקתיות שיש עליו את הכי הרבה מידע, וזה הדבר הראשון שגילו בהקשר של דלקתיות, זה את הנושא של השומנים הרבועים ושומנים מן החי, שהם ממש גורמים לדלקתיות. אז אתמול כתבה לי עוקבת באינסטגרם שיבחנו למחלה דלקתית, כן, רצינית מאוד, והיא לא מבינה, היא ניסתה לחפש ולחפש 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 מידע, היא לא הצליחה להבין מאיפה מגיעה הדלקתיות. עכשיו היא כבר האזינה לפרק, היו לי פרקים בפודקאסט אחר, בכל מיני מקומות גם אחרים, שוב, באינסטגרם וכולי, ששיתפתי מידע על דלקתיות. ואפילו אחרי שהיא האזינה לזה, עדיין לא נפל האסימון שהדלקתיות מגיעה מאורח חיים דלקתי. אוקיי? אם אתם רוצים להבין למה הגוף שלכם נמצא במצבים דלקתיים, במחלות דלקתיות, אז זה מזה, אוקיי? זה מזה, זה מהמזון, זה מחוסר פעילות גופנית, זה מחשיפה לרעלים, זה מסטרס, זה מזה. אוקיי? נכון? לפעמים זה קשה לחבר את כל הנקודות, אבל זה מה שגורם לדלקתיות. וכמובן שיש תהליכים פיזיולוגיים, ביולוגיים, טבעיים שקורים, שיכולים גם לייצר דלקתיות, אוקיי? אנחנו יודעים שעם הגיל, אפרופו הזדקנות, עם הגיל, הגוף שלנו נוטה לייצר יותר דלקתיות. אנחנו צריכים וצריכות לעבוד במרכאות יותר קשה, כן, להקפיד יותר על אורח חיים אנטי-דלקתי, כדי לשמור על הפחתת דלקתיות ככל שאנחנו יותר מתבגרים ומתבגרות. בסדר? וזה גם משהו שאולי הוא לא מפתיע. עכשיו, בהקשר, כן, בהקשר של תזונה, אני רק רוצה להגיד משהו ספציפי שמחקרים מצאו ומדברים על זה, שבתוך המזון יש סוג מסוים של חומרים שנמצאים בחלק ממוצרי המזון, שהם בהגדרה חומרים שגורמים להזדקנות, אוקיי? קוראים להם ages, בקצרה, וככל שאנחנו אוכלים אותם יותר, ככה מצטברים לנו בגוף, בכל הרקמות בגוף וגם באור, אגב, והם ידועים כחומרים שגורמים לנזק חמצוני ודלקתיות, ובכך להזדקנות, וגם להזדקנות האור. ממש ממש נחקר הרבה הנושא הזה בהקשר של הזדקנות האור, והחומרים האלה הם נמצאים בעיקר במוצרי מזון שמבושלים, כן, במרכאות, כן, מזון שמכינים אותו בטמפרטורות גבוהות, אוקיי? מזון מטוגן, מזון על הגריל, אוקיי? ואפילו במחוות קלוי עם שמן או בטמפרטורות גבוהות, מייצר את האייג'ז האלה. בעיקר במוצרי מזון שמכילים רמות חלבון, אפילו לא גבוהות, אוקיי? יש טבלה מסודרת במחקרים ובספרות ששיתפתי חלק מהמידע הזה, כן, אצלי גם באינסטגרם, שמדרגת את רמת האייג'ז שיש במוצרי מזון. אז השיאנים הכי גבוהים של אייג'ז במזון הם עוף ובשר על הגריל או בטיגון, אוקיי? ויש את הנושא של חמאה ומרגרינה וגבינות. אוקיי? כנראה שכל הנושא הזה של העיבוד גם, של הפרוססינג, זה מחזיר אותנו שוב למזון מעובד, כן? הרבה פעמים במזון מעובד משתמשים בטמפרטורות גבוהות, כן, בחלק מהעיבוד שלו, והגריל והטיגון, כן, והדברים האלה מייצרים חומרים שהם בהגדרה חומרים שגורמים להזדקנות, אוקיי? אז אכילה שלהם היא תגרום לזירוז הזדקנות, והימנעות מהאכילה שלהם תעזור לנו להעט הזדקנות. בסדר? וחשוב להבין את זה בתרבות כמו שלנו, שכל שני וחמישי עושים על האש. אני לא חושבת שיש שבוע שלא מזמינים אותי לעל האש, ובכל סיבה למסיבה עושים על האש. תבינו, אין בעיה, תעשו מה שאתם רוצים, אבל אחר כך אני מקבלת את השאלות האלה באינסטגרם, כי אני לא מבינה למה X, למה Y, למה זה, למה המחלה, למה... וחברים, יקרים ויקרות, זה הגורם, אלה הסיבות, אין מה לעשות, אוקיי? אנחנו היום מופגזים בתרבות של רעילות, בתרבות של הזדקנות, ואז מנסים למכור לנו קרמים, כאילו זה הפתרון, ואנחנו יודעים, אין, אני לא חושבת שיש מישהי אחת שלא יודעת שהקרמים האלה הם לא הפתרון. הם אולי טיפה יכולים לעזור, טיפה יכולים, אבל הם לא יחזירו אותך להיות צעירה 10 שנים אחורה, בטח לא באופן קבוע ליותר מדקה וחצי. אין מה לעשות. מניעת הזדקנות ועיכוב הזדקנות זה אורח חיים, אוקיי? זה ניהול של הרגלים יומיומיים ובחירות שאנחנו עושים ועושות כל הזמן, וככל שנדע יותר ונבין יותר איך לעשות את זה, כך נעשה את זה יותר ביעילות.
וואו, זה אני מרגישה שלקחת לי את כל הכיף. בלי אלש, בלי גבינות, מה נשאר?
אני יכולה להגיד לך שאני באופן כללי מאוד נהנית מהחיים, ככל הניתן, אבל שוב, דרושה כאן התאמה אישית. אני יכולה להגיד לך שלקוחות שפונים אליי ועושים התאמה לאור החיים כזה, לא, אני לא מקבלת תגובות של סבל. הסבל הוא בפחד שלפני. הרבה פעמים אומרים לי, לא, רק אל תקחי לי את הקפה, ואני כזה, למה שאני אקח לך את הקפה? הקפה זה בסדר גמור, זה לא גורם להזדקנות, זה לא גורם לדלקתיות, הכל בסדר. אז נורא מפחדים מהשינוי הזה, וברגע שעושים את השינוי, הוא סבבה, וההרגשה הטובה, הפידבק שהגוף נותן לנו, כל כך שווה את זה, שאני לא מכירה אנשים שמתחרטים, שעושים שינויים כאלה. אני באמת שלא מכירה. לא אומרת שזה קל, אבל זה הסוד, במרכאות. אני חושבת שחשוב באמת להגיד ששורה התחתונה, זה מגובה מחקרית, מדעית, שתהליכי הזדקנות הם ניתנים להשפעה. בסדר? זה לא גזרת גורל, זה ברור שבמידה מסוימת אנחנו נזדקן, לא משנה מה נעשה, אבל יש לנו הרבה מאוד השפעה על קצב ומידת ההזדקנות שלנו, גם מבפנים וגם מבחוץ, כן, על האור לצורך העניין, וגם על התחושה שלנו הכללית, לחיות בלי כאבים, בסדר? לחיות עם פונקציונליות מיטבית, כן, של המערכות שלנו, להימנע ממחלות, וכן, ולא, וזקנה, הזדקנות, היא לא מחלה, זה לא שם נרדף. אנחנו יכולים להתבגר עם הגיל, כן, מה שנקרא, עם הגיל הכרונולוגי, ולא עם הגיל הביולוגי, אוקיי? כמו שאמרנו, זה האנטי-אייג'ינג האמיתי, וזה דבר שאפשר לעבוד עליו ולהשפיע עליו מאוד. אוקיי? ואז, כן. אם את רוצה לעשות דברים קוסמטיים, זה אחלה, זה דובדבן על הקצפת, כן? אבל זה לא המנה כולה.
כן, זה באמת גם מה שאני לוקחת איתי מהפרק הזה, שקודם כל היה פה מלא מלא מידע ודברים וחידושים, אז תודה רבה על זה. וגם התחושה שבסוף זה בידיים שלנו. כאילו אפשר להחליט לגמרי. שממשיכים לעשות אלש, וממשיכים לא לעשות ספורט, וממשיכים מלא דברים. ואפשר להחליט שבחורים נכון. קצת אחרת, ואולי דברים יהיו אחרים.
לגמרי, זה לא אולי, אני אומרת לך, זה בטוח, אוקיי? זה עובד. אני אומרת לכם, אני רואה תוצאות אצל אנשים שאני עוזרת להם, ופידבקים אפילו כן, מעוקבים ועוקבות באינסטגרם, על בסיס קבוע, וזה גם מגובה מחקרית. זה עובד, נקודה. ולפניכם גם דוד חיה, זה עובד.
אז תודה רבה לירון.
תודה עסקה, ממש ממש תודה.
ממש כיף שבאת, אני אשים קישור לאינסטגרם שלך, למי שרוצה לעקוב אחרייך, לקבל עוד תכנים.
ואני גם אפשר ליצור איתי קשר אם רוצים, לשאלות, לעוד מידע, דברים יותר שקשורים אליכם אישית.
מעולה. ותודה לכם שהקשבתם לעוד פרק של קצת יותר בריאים. אם אהבתם את הפרק, אני אשמח שתשתפו, שתדרגו, תעזרו לנו ככה להגיע לעוד אנשים עם הפרקים האלה, באמת מידע ממש חשוב. תודה רבה ללירון, ואנחנו ניפגש בפרק הבא.